הפרויקט. אבל אנחנו בנושא אחר לחלוטין, צל של אמת, אחרי הסדרה, העונה הקודמת, אפשר לקרוא לזה, הפרקים הקודמים בסדרה שעסקו ברצח תאיר רדה.
שמה שסחפה את המדינה.
צל של אמת חוזרת, והפעם עם מקרה רצח בכביש החוף, היא עולה בסוף השבוע. נגיד שלום לארי פינס, אחד מיוצרי הסדרה.
ארי, בוקר טוב, תרתי משמע הבנתי, נכון? אתה ממש התעוררת ליום שישי שלך.
אנחנו הערנו אותך?
כן, לגיטימי, מילה שלנו עשתה לו השכמה. ככה צריך, ארי. ארי, לפני שנדבר על הסדרה וכו', תן לנו תקציר על רוצח כביש החוף למי שלא בקיא בהיסטוריה של הפלילים בישראל.
טוב, בעצם בשנות ה-70 וה-80 נרצחו שורה ארוכה, נעצו ונרצחו. שורה ארוכה של נשים לאורך כביש החוף. והרציחות האלה היו מאוד דומות. והייתה, עלו כבר אז כל מיני קולות בתקשורת, וגם כל מיני מומחים שהתחילו לחבר את הנקודות ולהבין שמדובר ברוצח סדרתי. אבל המשטרה מעולם לא עשתה את החיבור הזה, ובעצם התייחסה לכל מקרה כמקרה נפרד.
ואנחנו זוכרים במקרה של רחל אלר, עמוס ברנס הורשע ואחר כך זוכה, לא כל כך נהנה משנותיו אחרי זה, הוא נפטר, למרות שהוא זכה גם לפיצויים גבוהים, אבל אף אחד לא עשה מאמץ לאתר את הרוצח האמיתי. עכשיו, כשאתם יוצאים לדרך בסדרה, אחרי הצלחה גדולה מאוד של צל של אמת, כשאתם מטפלים ברצח מאוד מתוקשר, שבאמת הציבוריות הישראלית לא שבעה מלעסוק בו, אתם צריכים לבחור את הנושא הבא. האם הדרך שבה אתם בוחרים אותו היא לקחת באמת רצח עם פרופיל תקשורתי מאוד גבוה? רחל אלר בזמנו היה מאוד, למרות שהציבור אולי הוותיק יותר זוכר את זה, הצעיר פחות. ככה אתם מחליטים שאתם עוסקים בזה, או שבגלל באמת שיש מעשה רצח שלא פוענחו בעיניכם ולא טופלו נכון לפי המשטרה, כלומר, האם זה ההיבט הזה, או ההיבט שאתם קודם מחפשים משהו שיסעיר את כולם?
שמי, זה לא היה קל לבחור נושא ל...
בטח אחרי תאיר רדה, כן.
לגמרי. הפרופיל הגבוה זה לא ממש מה שהסתיק אותנו, כי בסך הכל בחרנו פה מקרים שהיו בשנות ה-70 וה-80, זה לא הדבר שהוא הכי לכאורה, זה לא, אולי לא הדבר הכי אקטואלי. לפחות אז זה נראה. לא היה לנו גם מושג שנצליח להגיע לאיזשהו חשוד פוטנציאלי. ושהוא עדיין יהיה בחיים.
אתה עושה לנו סוג של ספוילר בעצם, נכון?
לא, הם מדברים גם ברעיונות השונים על המפגשים עם שלמה חליבה, שהוא הורשע באחד ממעשי הרצח, אבל לא קשור בינו לבין האירועים האחרים, כן.
בגדול, מה שעניין אותנו זה, אנחנו פשוט חיפשנו סיפור טוב, וכששמענו על התיאוריה הזאת של הרוצח הסדרתי, זה נשמע לנו כמו משהו באמת...
שמעתם עליה משוטר בדימוס שהיה מעורב או
שמענו עליה אמת דרך הסיפור של עזרא גולדברג, שזה גם סיפור מדהים בפני עצמו. עזרא גולדברג היה מפקד מחוז מרכז במשטרה, הוא פרש בשנת 74, ואז הוא נחשף לכל הסיפור הזה של רחל אלר ושל ברנס, וזה לא נתן לו מנוח. הוא יצא לאיזשהו מסע צלב כדי להוכיח את חפותו של ברנס, להשתכנע בחפותו. הוא באמת זה שהצליח לשחרר אותו בסופו של דבר מהכלא, ועל הדרך הוא שם לב שיש עוד הרבה רציחות שמאוד דומות לרצח הזה של רחל אלר, והוא בעצם הראשון שאלת התיאוריה הזאת שיש איזשהו רוצח סדרתי שפועל.
יש פה שאלת אחד ממאזיננו, לא אנקוב בשמו. תשאל את ארי, איך הם הצליחו להסתכסך, הוא אגב כותב את זה באהבה, כן? לא באירוניה או בציניות, איך הצלחתם להסתכסך גם עם שי ניצן, גם עם רביב דרוקר וגם עם איילה חסון בסיבוב הראשון שלכם? זה חתיכת הישג. אגב, הוא בא מאהבה, שלא תהיה אי-הבנות, הוא אומר את זה באהבה, כן?
שאלה במקומה. אני לא יודע אם אנחנו צריכים להסתכסך. כל האנשים האלה שתוארו עכשיו יצאו נגדנו. למה זה קרה? אני מניח שזה קשור לפרופיל הגבוה שהיה לסיכולה. במקרה של איילה חסון ורביב דרוקר שבהחלט יצאו נגדנו, אני מניח שזה, אתה יודע, מדובר על שני עיתונאים ותיקים שפתאום מגיעים אנשים צעירים ו
מאתגרים את
כן, שואלים, כן.
אבל זה גם לגיטימי שהם יהיו, הם יחלקו עליכם. כלומר, יש אנשים שקראו את כתב האישום, נניח במקרה של רומן זדורוב, וטוענים שבעקבות צל של אמת, נוצר המצב, כאילו אין שם שום ראיות נגדו, ומי שקרא היטב, וכתבי משטרה רבים שקראו, או כתבי משפט, עדיין משוכנעים שרומן הוא הרוצח, אז צריך גם את זה, וצל של אמת הצליחה בעצם בציבוריות לייצר תחושה שונה.
למרות שכן, אני רוצה לציין שזה לא... זאת אומרת, אין אף טענה שיש איזו ראייה, למשל, נגד רומן, שלא הבאנו בצל של אמת. וצגנו באמת את שני הצדדים, אף אחד לא אמר שיש איזו ראייה שהסתרנו או העלמנו או לא הבאנו.
בוא נגיד שמי מי שצופה רק בפרק הראשון של צל של אמת אחד, משוכנע שזה הדורוב הוא הרוצח. נכון? הפרק הראשון.
אבל גם צריך לזכור שלא נסמכו שם רק... על ההודעה שלו, בניגוד להרבה אירועים אחרים, היו שם עוד. אבל בוא נשים שנייה, אנחנו, זה צל של אמת, תאירד הזה הקודם, אנחנו מדברים על הנוכחי. במרכזו של הסיפור נמצא אדם שיושב עדיין בכלא, שלמה חליבה, שאתם יוצרים איתו קשר ומצליחים בכל זאת לקנות את אמונו, והוא אדם שמורשע במעשה אונס ורציחות. איך קראו לו? אנס המנומס? לא, אנס ה... היה לו איזה שם...
אנס
הבכיין.
אנס הבכיין.
מה?
עשית ספוילר.
עשיתי ספוילר? לא, זה גם הרעיון בשבעה הלילות.
אל תספיילר.
לא, אבל אתם קונים את אמונו, וגם שם, גם במקרה הזה, וגם במקרה של א' קוף, בצל של אמת, בעצם אתם לוקחים אחריות גדולה מאוד, גם עיתונאית וגם ציבורית, להצביע על מישהו שהוא רוצח פוטנציאלי, כשהוא אדם. עכשיו, הוא לא בסדר, הוא מאיים עליכם ושולח אנשים, ותכף נדבר על האיומים הללו, אבל עדיין, בממד שלך כאישי, כיוצר, כאדם שאחראי לתוכן שהוא מביא בפני הציבור, אתם מרגישים עם זה נוח, נניח, במקרה של א' קוף, שחייה נהרסו לחלוטין כתוצאה מזה?
תשמעי, אני חושב שבסופו של דבר, המטרה הכי עליונה שהעיתונות יכולה לשאוף אליה, זאת אומרת, יש את המושג הזה שנקרא עיתונות חוקרת. כן, זה התפקיד הכי חשוב של עיתונות בעיניי. העיתונות צריכה לבדוק את כל הדברים שהמשטרה לא רוצה, לא רוצה לבדוק בעצמה.
אבל זו לא ערכאה משפטית. כלומר, במקרה הזה, אני, אדם כמו א' קוף לא יכול להסתובב יותר בחברה הישראלית, מבלי שאצבע מופנית אליו אליה כרוצחת.
חזרנו לדבר שוב על העונה הקודמת.
לא, לא. אז אנחנו מדבר על שלמה חליבה, שממילא מרצה את עונשו, וכרגע נקצב עונשו.
א' קוף צריך להגיד, אנחנו מעולם, א' לא חשפנו את זהותה. זה משהו שאנשים אחרים עשו. ובית מעולם לא אמרנו שהיא הרוצחת. זה באמת לא תפקידנו להיות פה שופטים ולעשות את ההכרעה הזאת. אנחנו, התפקיד שלנו זה להביא את הראיות שאנחנו מוצאים ולהגיד שקרה פה משהו, שיש פה דבר שהיה צריך לחקור אותו ברצינות ושיתעלמו ממנו. מבחינתי זה מה שעשינו פעם שעבר וזה גם מה שאנחנו עושים עכשיו.
תגיד, ארי, אני רוצה לשאול אותך לגבי, מן הסתם בשנים האחרונות נברתם בהמון תיקים, מסמכים, דוחות של פרקליטות, של משטרה, מה לא. שוב, מהצד שלך, ואני משתמש בך לא כעד מומחה, אלא כאדם שפשוט נחשף לזה. איך אתה רואה את עבודת המשטרה והפרקליטות? האם אנחנו בידיים טובות ואמונות?
אני אגיד את זה ככה, אני חושב שגם המשטרה וגם הפרקליטות ברוב המוחלט של המקרים עושים עבודה מאוד טובה וחשובה. אני לשנייה לא רוצה להציג את זה כאילו כל דבר שהפרקליטות עושה הוא נגוע והוא בעייתי. אני חושב שהם עושים עבודה מאוד חשובה, אני חושב שזה גוף שיש לו חשיבות מאוד גדולה ובגלל שאני מרגיש ככה כלפי הגופים האלה, בגלל שאכפת לי מהם, אני גם רוצה לתקן את הבעיות שאני כן רואה בהן. ואני חושב שהבעיות האלה, אם ניקח באמת את התיק של רומן זדורוב למשל, כאילו החוסר יכולת הזאת לבוא ולהודות שאולי נעשתה פה טעות, או לרצות, היכולת הזאת לבוא ולבדוק את עצמך, ולוודא שלא נעשה פה איזשהו עוול לאדם חפי פשע, אני חושב שהמקרים החריגים האלה, הם עושים נזק עצום לגופים האלה. הם אלה שבעצם אחראים לחוסר אמון שאנחנו רואים, לחוסר אמון הכל כך עמוק שיש בציבור כלפי אותם גופים. ולכן אני בא ממקום של...
דיברנו על סדרה אחרת שצפינו בה בנטפליקס, אגב, מאוד מומלץ לצפות בה, קוראים לה This Is Us.
לא, When They See Us.
When They See Us, סליחה, When They See Us. אם לא צפית, אז כדאי לך לצפות. זה על מקרה של השלושה בפארק בהרלם, אם אתה מכיר את הסיפור, שלושה נערים.
חמישה.
חמישה, סליחה, The Harlem Five קוראים להם, נדמה לי. שפשוט נחלה, המשטרה פשוט לא תפרה להם תיק, אלא אנסה אותם לאיזשהו תיק, ישבו בכלא 12, 15, כל אחת תקופה אחרת, ועכשיו למעשה הוכח שזה היה תפירת תיק. עד כמה אתה מרגיש שהמשטרה שלנו גם כן לפעמים מסמנת את המטרה, ואחרי זה מוצאת את האדם שמתאים לה?
תשמע, אני חושב שזה קורה לפעמים. אני חושב שכשזה קורה זה מאוד מטריד, אנחנו ראינו את זה מאוד לאחרונה, למשל עם הסיפור של קטוסה.
שנאשם באונס הילדה בת השבע, כן.
שבשלב מאוד, כאילו, כבר הוגש נגדו כתב אישום והכל, ורק אז...
חמש פעמים הוא ערך המעצר שלו, כן.
לגמרי, ורק אז נזכרו שבעצם אין שום ראיה נגדו, פחות או יותר. אז הדברים האלה קורים, וזה בהחלט מטריד. אפשר לדבר על הסיבות לזה, אבל זה באמת נושא ל...
כן, איך מוצאים חומרים כל כך הרבה שנים אחורה באמת במשטרה, בפרקליטות? זה בכלל נשמר, החיונים לא היו ממוחשבים אז.
זה הסיוט, אין ספק.
זה כמו בסדרות טלוויזיה האלה שהלוכים לאיזה מחסן ויש שם קופסה ומחפשים שם?
כן, זה ממש הסיוט, זה היה הרבה יותר קשה. מהעונה הראשונה, שכשאתה צריך את החומרים בתיק שזה ירד, אז אתה מקבל את דיסטון קי עם כל החומרים, ואתה יכול לעשות חיפוש במחשב, ופה זה ממש ללכת פיזית לארכיונים מובהקים, להתחיל לפשפש בהם ולנסות למצוא כל מיני דברים, ויש הרבה דברים שאתה גם לא יכול למצוא, כי כבר הלכו לאיבוד.
אז דרך אגב, הייתה הצלבה של DNA וזה, כמו בשנים אחרי זה?
זה באמת אולי הדבר הכי עצוב בכל הסיפור הזה. לא, בתקופה היא לא היו בדיקות DNA, אבל היו ראיות DNA. זאת אומרת, בכל התיקים האלה שאנחנו מתעסקים בהם, נאספו דגימות DNA מהגופות. ולפי איך שזה נראה עכשיו, הדגימות האלה לא שרדו.
וואו, כי בפרויקט ה-Innocence באמת לקחו דגימות ישנות, והצליחו באמצעים
משוכללים.
כן. ארי, אתה יודע, יש סדרה, שוב, נטפליקס שקוראים לה Making a Murderer, מן הסתם אני מניח שצפיתם בה. סטיבן אייברי, חשבנו בעונה השנייה מי שצפה בה, שאנחנו נגלה בה שהוא זוכה למשפט ערעור, למשפט חוזר, סליחה, או לפחות לבדיקה של התיק שלו, וכל הרשויות אמרו לא יקום ולא יהיה, אין לנו שום סיבה לעשות שום דבר עם זה. גם במקרה של זדורוב, הרשויות לא מצאו שום עילה לפעול משפטית אחרת. מה אתה מחשיב כיוצר, כדוקומנטריסט, כעיתונאי, כאקטיביסט אפילו אפשר לומר, הישג להיות מהעבודה שלך? האם רק להביא את זה לציבור, או גם באמת הציפייה לראות את מערכת המשפט מייצרת מהלך?
תשמע, אין ספק שאני גם מצפה למהלך. שזה התקווה שמשהו יקרה. אני יכול להגיד שבמקרה של העונה החדשה באמת התחיל גם איזשהו שיתוף פעולה עם המשטרה והם מנסים לחקור.
אבל אם אין להם DNA, אז איך הם יוכלו לקבור?
כן. ואני יכול להגיד במקרה של העונה הקודמת שעדיין הבקשה של זדורוב למשפט חוזר לא הוגשה, ואני כן מקווה שכשהיא תוגש ובאמת יתדברו, יש צבר כבר של ראיות חדשות שבעיניים מצדיקות משפט חוזר. אני מאוד מקווה שההזדמנות הזאת תינתן לו, ואני כן גם מאמין שהוא בסופו של דבר ישוחרר.
אז לפני שנמליץ לצפות בעונה הזאת, VOD של הוט, באמת עשוי ברמה מאוד 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 גבוהה במושגים ישראלים ובכלל, שאלה אחת לסיכום. איך אתה מנתח את ההצלחה הזאת של הדוקו טרו קריים, שממש הפכה להיות תופעת להיט בכל העולם בשנים האחרונות? איך אתה מסביר את זה?
ז'אנר מאוד מאוד פופולרי. משהו בדבר הזה מושך מאוד אנשים, אני חושב. אני חושב שזה בכמה סיבות. יכול להיות שזה ההתעסקות הזאת ברוע האנושי.
האם אפשר לצפות אותו? האם יש סימנים לו?
כן, בצדדים. הצדדים האפלים האלה שקיימים בכולנו, ואנחנו איזושהי סובלימציה אולי של הדברים האלה. וגם משהו בנרטיב המאוד פשוט הזה שמאפשר לך, שהוא איזשהו סמל לחתירה שלנו לאמת. ואם אנחנו יכולים להגיע לאמת הזאת, אם יש לנו את היכולת, בכלל למצוא אותה.
מה שהדהים אותי נניח בסדרה גם של True Crime כזה של Staircase, שראיתם בטח שניכם המדרגות. אז גם שם הרגעים האלה שאתה, או אתה חושב שהוא רוצח, הרגעים האלה שאתה משוכנע שהוא חף מפשע, גם התכונה האנושית הזו שלך כאדם, האמפתיה הזו, שאתה יכול לקיים עבור מישהו שייתכן שרצח את אשתו, אבל רגע מסוים אתה איתו לחלוטין, אתה רואה את ילדיו, אתה מתייחס אליו כבן אדם, ברגע אחר אתה רואה בו את הפנים המוזרים, ואתה אומר אולי הוא באמת הרוצח. הסקרנות האנושית הזו היא גם נמצאת שם, אם אני יכולה להסביר את זה קצת בכוח המשיכה של הסדרות האלה. ארי פינס, מאחלים לך בהצלחה, מתי משודר מחר? איך צופים בצל שלנו?
מחר בתשע ורבע, בשבת בתשע ורבע, בהוט 8, וגם ב-VOD, ואתי הזמינה אפילו מהבוקר.
VOD של הוט.
כן, שם יחגגו על זה בעיקר ב-VOD.
וכפי שקרא לכם רינת קליין בסטורי שלה, ראיתי את ההשקה, זה היה נדמה לי בסינמה סיטי, אתם פשוט רוקסטארס, זה לא יתואר פשוט. זה כאילו ליבי רן ומשמע, ברח לי השם שלה, איך קוראים לה חברתו, נו, לא משנה, הבנתם, מופיעים שם בסדרת ילדים, אבל לא, זה שלושה יוצרים דוקומנטרים, אז...
מה, אנחנו כן לוקחים את עצמנו, אבל מאוד רצינות.
הנה, מילה גם אומרת שהיא מעריצה שלך.
הנה, מילה שלנו, עורכת שלנו, אומרת גם כן, היא אגב נכנסה לחדר ואמרה גם לתומר וגם לנו, חובה צפייה, לא רוצים לשמוע מילה, חייבים להתיישב על זה בסוף שבוע.
מילה של מילה. ארי פינס, תודה רבה.